המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום וערב טוב לכם, ואנחנו פותחים עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
קודם כל, אתה כבר עברת לגור בקרמיאל, או שזה רק אזרח לשם כבוד?
לא, זה צריך לגור בכמה מקומות, כמה ראשי ערים...
כולם רוצים שתבוא להתגורר אצלם?
לא, זה לא לבוא להתגורר. זה בסדר, הם מכבדים את ההחלטה שהעברנו, ואני מכבד אותם, וזה בסדר.
כן, רק נאמר שכבר עבר חודש מאז אותה החלטה, ועכשיו גם ראשי הערים הללו מתחילים להרגיש פעם ראשונה את הטעם של ההחלטה הטובה הזו, וזה בהחלט גורם לסיפוק. השאלה היא, האם אתה הרב גפני תדע לקחת את הכוח הזה גם לקראת הבחירות? הרי אין לזה בסוף יישום משמעותי.
יש לזה יישום משמעותי. יש שם ביישובים האלה, למשל קרמיאל, או טבריה, או צפת, כל המקומות הללו, הם מקומות שבהם גרים הרבה מאוד אנשים ומשפחות, והם מקבלים הטבה במס שהיא משמעותית מאוד, זה מאות שקלים, לפעמים אפילו יותר מזה בחודש. שהמשמעות של העניין זה כסף נוסף שאנשים האלה מקבלים, אם באים לגור ביישובים האלה. ואני את פרי ההחלטה הזאת אני רואה באופן מיידי. כל הציבור הזה, שאגב בתוכו גם יש ציבור חרדי.
אבל לא רק. האם אתה מנצל את הקשרים הטובים עכשיו עם אותם ראשי עיר, כדי לנסות ולהגיע גם איתם לדרך או למסלול לפתרון מצוקת הדיור הקשה בציבור החרדי? כי אני מבין שהנושא הזה עכשיו ממש על השולחן.
אני בקשר עם היישובים הללו, עם ראשי היישובים, חלקם יותר, קשר יותר עדוק, חלקם פחות. אני לא עשיתי את זה כדי שיהיה לי קשר איתם, עשיתי את זה בגלל שזה מה שהיה צריך לעשות. וראשי היישובים הללו גם מעריכים את העבודה הזאת. יש, הנושא של פתרון מצוקת הדיור הוא דבר שעומד על סדר היום. רק לפני שעה דיברתי עם שר האוצר בטלפון, אחרי פגישה שהייתה לי איתו בשבוע שעבר. וא', יש בעיות עם העניין של הדיור. אנחנו פתרנו כמה בעיות שהיו בשנתיים האחרונות, כאשר הממשלה הקודמת כיהנה בשנה ושמונה חודשים, ואת הדברים הגדולים פחות או יותר עלינו על דרך המלך. יש הרבה דברים שצריך עדיין להמשיך ולטפל, אבל אם אנחנו מדברים על דבר גדול שאנחנו צריכים לעסוק בו, שזה גם בהסכם הקואליציוני שלנו, וגם נמצא במצע של הממשלה הזאת, אחד הדברים המרכזיים, זה פתרון מצוקת הדיור. אנחנו עדיין לא נמצאים בעניין הזה על דרך המלך, בוודאי לא מה שנוגע לציבור החרדי, אבל לפי דעתי גם לא בציבור הכללי. יש פעולות רבות שנעשות בכיוון חיובי, עדיין לא רואים את התוצאות, גם לא אצלנו, ואנחנו היום מקדישים לזה זמן.
עם כל הניסיון שצברת לאורך השנים, הרב גפני, אם אתה יכול לומר כאן בשידור שאתה מזהה כוונה ורצון אמיתי סוף סוף של הממשלה לפתור את המצוקה הזו, כי האזרחים מרגישים שזה כבר באמת לא מעניין אף אחד.
אני אומר בוודאות לראשונה שאפשר להגיד באופן אמיתי שהממשלה עושה כל מה שהיא יודעת לעשות, מה שהיא יכולה לעשות, שהיא עושה כדי להגיע לפתרון של בעיית הדיור. אפשר להגיד בוודאות, זאת לא הייתה אף ממשלה קודמת שאפשר לומר את זה. בממשלות הקודמות, גם כאלה שדיברו על כך שצריך לפתור את הבעיה הזאת, מה שהם עשו בעיקר זה לגבות מיסים ממי שיש לו דירה שנייה או דירה שלישית וכולי. לא הכניסה יד לכיס הממשלה באופן אמיתי והביאה כסף בכדי לפתור את הנושא הזה של הדיור. הפעם הממשלה מביאה הרבה מאוד כסף. משמעות של העניין שאנחנו מדברים על מיליארדים במניעת הכנסות בנושא של מחיר למשתכן. המציאות הזאת היא מציאות שבה בראשונה, אני חושב לאחר 15 שנה, בשעתו היו הלוואות מסובסדות, מענקי מקום, אבל הכל התבטל. הממשלה כמעט ולא סייעה בכסף להורדת המחירים של הדירות, לסייע למשפחות כדי לרכוש דירות. הפעם הממשלה מביאה כסף, מניעת רווח וכסף ממש. אגב, ללא אפליה, המחיר למשתכן, שזה נושא הדגל של העמדת קרקעות לרשות הציבור שזכאי לכך לרכוש דירות, המחיר למשתכן ניתן לכולם. אין הבדל בין...
כבר אין קריטריונים, עשה צבא, עובד...
כפי שהיה קודם. כן. עדיין נשארו קריטריונים בנושא של השתתפות בשכר דירה, שאנחנו עובדים על העניין הזה, וגם בפגישה שלי עם שר האוצר, גם דיברנו על העניין הזה, בפגישות עבודה נוספות שקיימתי, הנושא הזה עלה. אני מקווה שבסופו של דבר העניין הזה ייפטר, אבל מחיר למשתכן, שזה הדגל של מציאת הפתרון, הזכאות היא לכולם, כל מי שהוא מחוסר דיור, כל מי שזכאי,
יכול להשתתף במכרזים. כן. הרב גפני, אז אוקיי, אנחנו שומעים על כך שהממשלה מכניסה יד לכיס ומביאה כסף, אבל אנחנו זוכרים את כחלון מדבר על כלי עבודה שהוא צריך, והוא קיבל את מנהל התכנון, ועוד הרבה מאוד אגפים ממשרדי ממשלה שונים שקשורים לדיור, הוא אימץ תחתיו, כדי לפתור את בעיית הבירוקרטיה, שהיא הקשה ביותר בסוגיית הדיור. התהליכים הארוכים שלוקחים, משלב התכנון ועד שלב הבנייה, האם שם גם יש בשורה?
הבשורה היא בכוונה. אני לא יכול להגיד בשורה, כפי שאמרתי גם בנושא הקודם. אני לא יכול לדבר על בשורה שאנחנו יודעים שהמחיר מתחיל לרדת, שיש כבר דירות ואפשר לרכוש אותם. כל מי שסבור שאפשר לפתור בעיות בפרק זמן קצר, בעיות מהסוג הזה, זה לא הבעיות של פתרון בעיות של חוקים שהתקבלו, תקציבים שהופסקו, שגם זה לוקח תהליך ארוך מאוד, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שעשינו את זה בזמן הרבה יותר קצר. אבל הדירות, כל מה שקשור לשוק הדיור, וכל מה שקשור להפחתת מחירי הדירות, הכל לוקח זמן. שאלת אותי שאלה נכונה, האם אני מזהה לראשונה שיש כוונה אמיתית ורצינית, ופעולות שנעשות באופן ממשי בכדי לעשות את זה, התשובה כן. האם אני יכול להגיד לך בוודאות היום, שאנחנו הולכים לכיוון של פתרון, גם בנושא של מניעת הבירוקרטיה, וגם בנושא של הוזלת המחירים, אני לא יודע מה שיהיה בסוף.
עדיין מוקדם כדי לענות על זה?
לא, אני מקווה שכך יהיה, אבל להגיד לך בוודאות שזה הולך לקרוא, קשה מאוד היום לומר את זה.
כן, ויהיה עוד יותר קשה לשאול, האם יש תאריך יעד שבו אותם מכרזים של מחיר למשתכן, באמת ייפתחו סוף סוף, ונוכל לראות איפה בונים.
יש, בכל מכרז יש תאריכים. זה לא שאין תאריכים, השאלה כמה בסופו של דבר דירות יצאו, כמה בסופו של דבר, שמקומות שיש מכרזים ולא קרה שום דבר. והתהליכים האלה הם תהליכים מאוד מורכבים, בגלל שמחירי הדירות והפתרון שלהם לא תלוי רק במה שאתה עושה, לא תלוי רק במה שהממשלה עושה, זה תלוי בהרבה הרבה דברים והרבה עובדות שלא בידיים שלך, וברור שצריך סייעתא דשמיא בדבר הזה כמו בכל דבר, אבל כאן זה ממש ברור וחד משמעי. אני מתכוון, ואני עושה את זה עכשיו, יש יותר פתרונות שאמרתי בבעיות גדולות שהיינו בהסכם הקואליציוני, ואני יותר עכשיו עוסק גם בעניין הזה בכדי להביא לפתרון. אני מקווה שכך יהיה.
הרב גפני, כמה ניצולי שואה עוד חיים?
11,000,
וכאשר רובם במצב כלכלי קשה מאוד.
כן, נכון. החובה המוסרית, הציבורית, הכלכלית ניצולי השואה במדינת ישראל היא לא מוטלת בספק. אין בעניין הזה בכלל דיון, שהמדינה מחויבת לאנשים האלה, אנשים שעברו את מוראות השואה, שחלקם נמצאים במצב כלכלי קשה, הם כולם בגיל מבוגר, והמדינה חוקקה חוקים רבים על מנת להקל עליהם ולהעביר להם תקציבים, לטעמי ולטעם רבים לא מספיק. המדינה לא עשתה די בשביל הניצולים האלה. אני קיימתי דיון בוועדת הכספים לאחר שקיבלתי תלונות על כך שהחברה להשבת נכסי השואה שהם צריכים להעביר את זה לניצולים, הם מדי רבעון לא העבירו את הכסף. פנו אליי כמה ניצולים, וגם אני יודע מכמה מקומות שהכסף הזה לא עבר, שזה אגב על פי חוק שצריך להעביר להם את זה, זה כסף שהחברה צריכה להעביר. והתברר לי שיש כסף באוצר התיישבות היהודים, שההסתדרות הציונית היא שם הבעלים כמעט של המערכת הזאת, הם צריכים להעביר כסף לחברה כדי שהחברה תעביר את זה לניצולים, והיא לא מעבירה את הכסף. מקיימים שני הגופים הציבוריים האלה דיונים בבתי משפט, כאילו שכל הזמן נמצא בידיים שלהם. כל יום שעובר, לצערנו הרב, עוברים מן העולם ניצולי שואה נוספים, שבסוף גם לא יזכו לקבל את הכסף הזה, ולכן כינסתי את הוועדה, הבאתי את שני הצדדים, ואמרתי להם, תשבו במהלך השבוע, אם אתם לא תסיימו את זה, יש דיון ביום רביעי הבא. שוב, אני, כפי שעשיתי בקדנציה הקודמת שלי כיושב ראש הוועדה, הולך בעניין הזה באופן אגרסיבי, לא מתכוון לוותר לאף אחד מהצדדים. הכסף צריך לעבור ולהגיע לניצולים, וזה צריך לעשות ביום אחד.
כן, זה באמת, איך נאמר, צו השעה, כבר השנים הרבות שחלפו,
זה מעמיד את מדינת ישראל באור לא חיובי. המשמעות של העניין זה נראה כאילו מחכים שיהיו פחות ניצולים, שיהיו פחות אנשים ומשפחות שחיים איתנו כאן. לשמחתנו הרבה הם חיים כאן, לא כולם לצערנו הרב זכו להגיע לארץ ישראל ולחיות כאן, יש להם את מוראות השואה, הם חיים בטראומה בלתי ניתנת לתיאור, והמדינה צריכה לסייע להם, ובסוף שאנחנו שומעים שבגלל ביורוקרטיה, אני יכול לומר לך גם משהו שמאוד מאוד מרגיז אותי, כשאנחנו מדברים על החברה הזאת, שהכסף נמצא ברשותה, על ההסתדרות הציונית, החברות שנמצאות שהן בעלים של זה, הן חברות עשירות, גדולות, אנשים מסתכרים שם שכר גדול, אני שאלתי אחד מהם, אתה ישן טוב בלילה, שאתה מקבל משכורת גבוהה בחברה שאתה חי, ויש פה כסף, ואותו ניצול שואה, שלפעמים הוא קם בבוקר ואין לו כסף לקנות לחם וחלב, ואתה מרגיש עם זה בסדר? אבל כמובן שאם כולם אומרים, ודאי אנחנו רוצים לעזור להם, אבל בסופו של דבר, כשאתה מקיים את הדיון, מתברר לך שאתה רוצה לעזור להם, אבל שהשני יעשה את זה.
כן. הרב גפני, אני קורא את המכתב של ועדת הרבנים לענייני החינוך בסוגיית המחוז החרדי, שקוראים לגננות שלא להשתתף בכינוס, בכלל, כינוס שעוסק בהכנות או לשעת חירום או משהו כזה, רק בשל קיומו על ידי המחוז החרדי, ואני למד דבר אחד, שלא האיש שעמד בראש המחוז החרדי הוא הבעיה, אלא עצם המחוז והשיתוף פעולה איתו. זאת הבנה נכונה של הנקרא?
הנושא יותר פשוט מהמורכבות כפי שזה נראה. ועדת הרבנים לענייני חינוך התכנסה לאור מה שקורה במשרד החינוך בכלל, עוד לפני שאנחנו מדברים על המחוז החרדי. ההתערבות של משרד החינוך בפעילותו של החינוך החרדי, באה ועדת הרבנים ואמרה צריך לשים לעניין הזה סוף, מכיוון זה התערבות בעצמאותו הפדגוגית, בעצמאות בכלל של החינוך החרדי, והם מוסרים על המוסדות החרדים לשתף פעולה עם השתלמויות, עם כל מיני נושאים שלאחרונה התחילו לעשות במשרד החינוך, לעצור את התהליך הזה ולאסור על כולם לעשות את זה כמות שהוא. המחוז החרדי זה עוד סיפור. המחוז החרדי, לטעמי, אמרתי את זה כל הזמן, אני אומר את זה גם בבמה המכובדת הזאת, המחוז החרדי צריך לעשות הכל לבטל את המחוז, זה לא משנה מי עומד בראשו. המחוז החרדי זה בעצם מדיניותו של שי פירון, אם אפשר להגדיר את זה, אפילו שזה כנראה הוקם קודם, אבל המחוז החרדי זה כאילו מנוף כדי להפוך את החינוך הממלכתי לממלכתי חרדי. אני התנגדתי לזה מההתחלה, אני מתנגד לזה גם היום. יאמר לשבחו של נפתלי בנט שאתמול דיבר איתי. הוא אמר לי שהוא מבקש לעשות פגישה, הוא, אני ומנהל המחוז החדש, ואני סירבתי. אמרתי לו שאני לא מכיר את האיש, לא רלוונטי מבחינתי גם מי זה. זה יכול להיות גם אדם חרדי וטוב. אני חושב שהמחוז זה דבר לא נכון, זה צריך לחזור למתכונת הקודמת, כפי שהיא הייתה, שהיה אגף במשרד החינוך, אגף מוכר שאינו רשמי, בדרך הרגילה.
ומי לא אז לחוק... ערב שלא יהיו התערבויות בחינוך? כלומר, מה
לא,
זה...
אז אמרתי, אני עניתי כן. לך, אני חוזר ואומר כדי שלא תהיה יבנה. מה שוועדת הרבנים לענייני חינוך אומרת, שזה דבר נכון לחלוטין, כל מי שרואה את מה שקורה בחיי היום יום יודע שזה המציאות, זה לא קשור למחוז. משרד החינוך מתערב
בשנים בעצם האחרונות, על ההתערבות, וזה לא משנה אם יש מחוז או אין
בדיוק,
מחוז,
הוא מתערב.
בלי קשר לזה, המחוז דבר. החרדי הוא סכנה.
יש עוד דבר של ההתארגנות, הנושא הארגוני במשרד החינוך מול החינוך החרדי, שמקימים מחוז, שמים מנהל מחוז, ישימו לו גם סגנים, תהיה שם המערכת, שהמערכת הזאת מטרתה בסופו של דבר להפוך את החינוך הממלכתי לממלכתי חרדי, שגדולי ישראל מתנגדים לו מכל וכל, אסור שזה יקרה. החינוך החרדי בכללותו, להוציא כמה בודדים שהם חלשי יופי. הרוב המוחלט של החינוך החרדי לא יצטרף לממלכתי החרדי, על אף הפיתויים ששר החינוך הקודם שם למי שיצטרף לזה. רוב מניין ורוב בניין של החינוך החרדי נשאר במתכונתו הקודמת, והנושא הארגוני גם צריך להישאר כך. יאמר לשבחו של נפתלי בנט שהוא מאוד, הוא אמר לי אני מכבד את העמדה שלך.
ומה, פשוט לא היה מקום בהסכמים הקואליציוניים להכניס עוד חצי שורה?
היה מקום. היה לנו בהסכם הקואליציוני, אתה בטח מכיר את זה, סעיפים שירדנו לפרטים הקטנים ביותר, היה המון דברים, לא חשבנו שהמחוז החרדי, על כל פנים זה לא עמד על סדר היום, לא חשבנו שהמחוז החרדי הוא הנושא שצריך להכניס אותו בהסכם הקואליציוני, יותר נכון לא שמנו לב לעניין הזה, סברנו שבסופו של דבר תהיה קואליציה ואנחנו נהיה חלק מהקואליציה, אנחנו נוכל למנוע את זה ואנחנו באמת נעשה עכשיו הכל, אני על כל פנים מבחינתי צריך לעשות הכל על מנת שהמחוז הזה לא יהיה קיים. זה לא אומר שאנשים לא פונים, זה לא... מה שאסור לעשות בחינוך החרדי זה מה שאמרו ועדת הרבנים, שאסור להשתתף בכל התוכניות האלה של משרד החינוך, ואנשים באמת לא השתתפו על אף הסיכונים שיכול להיות בעניין הזה. אני אמרתי למנהלי מוסדות שפנו אליי, אנחנו ניתן להם את מלוא הגיבוי ואת הגב הכי חזק שאפשר, אם אכן הם ישמעו לוועדת הרבנים, וכתוצאה מזה מישהו ירצה לפגוע בתקציבם. ניתן להם את מלוא הגיבוי בעניין הזה, עצמאות החינוך החרדי ועתידו, עומד כאן על כף המוזניים, ולא משהו בשוליים. לטעמי, זה חל גם על המחוז החרדי. אני אומר את זה בגלוי, אין לי פה שום דבר נגד מישהו, אני לא מכיר את מנהל המחוז החדש. אני הייתי ביחסים טובים עם מנהל המחוז הקודם, עם שימוני, הייתי איתו ביחסים טובים. אבל אמרתי את זה כל הזמן, המסגרת הארגונית הזאת איננה מתאימה לחינוך החרדי, והיא צריכה לעבור מן העולם, צריך לחזור למתכונת שהייתה כל השנים.
אוקיי, אני חושב שהבהרת את הדברים בצורה כל כך בהירה, ועוד נושא אחד ברשותך, מה קרה שסוגיית המע"מ אפס על התחבורה הציבורית והמים והחשמל עוברת מוועדת הכלכלה לוועדת הכספים? מה, היה סכנה שאיתן כבל לא יעביר את זה?
לא יודע, הייתה עמדה של שר הפנים, האמת היא שעל פי התקנון, כך טענה הלשכה המשפטית של הכנסת, שהחוק הזה צריך לעבור, הנושאים הללו צריכים לעבור לוועדת הכלכלה, אני באמת לא טבעתי את זה. גם כשהיה דיון בוועדת הכנסת, אני לא השתתפתי בישיבה הזאת, מכיוון שלא הייתה לי הצדקה, כי יושב ראש ועדה, אמור לי יושב ראש ועדה אחרת, לתבוע את זה. אבל שר הפנים מתעקש על העניין בכל הכוח. הוא גם במליאת הכנסת דרש את זה, וגם לאחר מכן הוא שלח את נציגיו, ומילא כל הקואליציה, דרשה שזה יעבור לוועדת הכספים אצלי. אני כמובן, לאחר שהייתה החלטה, וכל התרגילים הפרלמנטריים שנעשו על מנת שזה לא יגיע אליי, כל התרגילים האלה כשלו, וזה הגיע אליי, אז הסעיף הראשון מיד, בתחילת השבוע, בוועדת הכספים, זה הנושא הזה. נשתדל להעביר את זה באותו יום, גם בוועדה, עם כל מה שנלווה לעניין הזה, ולשפר את החוק כפי שאנחנו עושים בוועדה. הממשלה לא תמיד שמה לב לכל הנקודות שצריך לשים אליהם לב, אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם אני אבקש משחרור מחובת הנחה.
טוב, אני חשבתי שזה כבר, אני חושב שזה כבר איזה משהו אישי בין שר הפנים לבין איתן כבל, ש...
אני לא יודע.
פתאום הקרדיט יגיע לך בסוף, הרב גפני.
הוא היה מאוד מעוניין, הוא גם אמר לי את זה, הוא היה מאוד מעוניין שזה יבוא לוועדת הכספים. אני ביחסים טובים עם איתן כבל, אני לא יודע מבחינת המערכת הזאת, ברגע ששר הפנים דורש את זה, הקואליציה החליטה כמו שהוא דרש, ואני גם חבר בקואליציה, ואני מאוד אשמח גם באופן אישי מול שר הפנים להעביר את החוק הזה מהר ולעשות אותו הכי טוב שאפשר.
כמה חבל שאתה לא שר, הרב גפני.
לא, לא, ממש לא. טוב ליהדות החרדית.
לא, אם היית שר, אז היו לנו בדירוג השרים בישראל שני שרים חרדים במקום הראשון והשני.
אני הבנתי מה שאתה שואל, זו שאלה טובה, אבל אני אין לי תשובה לדברים האלה. אני חושב שטובת הציבור החרדי, טובת הציבור בכלל במדינת ישראל, טוב שאני יושב ראש ועדת הכספים ולא שר בממשלה, אני חושב שאני, לפי הטבע שלי, אני יכול לפעול יותר, ביותר נושאים, ביותר תחומים שאני עוסק בהם כיושב ראש הוועדה, מטבע הדברים, שאם הייתי שר, הייתי צריך בעיקר לעסוק בתחומי משרדי, ואני אוהב לעסוק בהכל.
אז קודם כל זה בסדר, ואני בטוח שאם היה הצבעה או דירוג על חברי כנסת או על ראשי ועדה, אז היית גם כן במקום הראשון, כמו הרב ליצמן בדירוג השרים,
אני שמח בשבילו על זה, אני חושב שבאמת מגיע לו, באמת הרב ליצמן פועל באופן יוצא מן הכלל במשרד הבריאות, גם מה שנוגע לציבור החרדי וגם מה שנוגע לציבור הכללי, והדירוג שלו שהוא דירוג גבוה בסקר הזה, אני לא יודע מה זה הסקר הזה, אבל בכל מקרה אם היו שואלים אותי, הייתי שם אותו באותו מקום בדירוג, אני שמח על כך, ואני לא עובד בשביל דירוג, אז לא צריך לשאול מה היה קורה אם היה דירוג גם לראשי ועדות.
מי היה מאמין, הרב גפני?
אתה.
כן, לא. מי היה מאמין שמה?
כן, מה שהתכוונת.
אני התכוונתי לכל כך הרבה דברים. מי היה מאמין שהרב ליצמן יהיה שר בריאות כל כך טוב בזמן שאז הוא לא כל כך רצה את המשרד? ומי היה מאמין שאתה תגיד את המשפטים האחרונים האלה? ומי היה מאמין שהוא יזכה במקום הראשון? אבל בסוף, תמיד השאלה היא, אי אפשר לתרגם את זה בקלפי, אה? לא הייתה הצלחה שלך ולא הייתה הצלחה שלו. לצערנו, החילונים ביום הבוחר שומעים יותר לביבי מאשר לגפני.
נתחיל בעניין הזה, שבו קודם כל צריך לפעול בשביל הפעולה עצמה, שכך אכן צריך לעשות. למשל במשרד הבריאות, גם כיושב ראש ועדת הכספים, בן אדם צריך לפעול שהוא נציג ציבור, צריך לפעול למען כלל האזרחים, זה התפקיד שלו, את זה הוא צריך לעשות, והוא צריך לעשות את זה בלי חשבונות פוליטיים. עכשיו אם אתה שואל אותי האם זה בא לידי ביטוי בקלפי, עדיין לא מספיק. יש ניצנים שאתה רואה אותם, ראית אותם בבחירות האחרונות, במקומות יישוב שבהם אין ציבור חרדי, ואתה מקבל שם קולות. אתה יכול לראות אפילו בשבוע האחרון, ביום שלישי, התקיימו בחירות ברמת השרון, לרשות העיר, בעקבות זה שרוכברגר, ראש העיר הקודם, היה נאלץ לעזוב את התפקיד. נציג דגל התורה, יעקב קורצקי, עלה למקום השני. רמת השרון זה יישוב שאתה לא יכול להגיד שיש שם מסות גדולות של ציבור חרדי. כמעט 25% ממצביעי רמת השרון שהשתתפו בבחירות האלה, כמעט רבע הצביעו לקורצקי, לנציגה של דגל התורה.
כן. אוקיי, ימי תור הזהב, אפשר להגדיר את התקופה הזו, ולמאזינים...
צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים הגלויים שהוא עושה לנו.
כן, וצריך להודות לכם שסוף סוף מתעסקים בעשייה ולא בפוליטיקה פנימית, ועובדים בשיתוף פעולה, והנה, הנה, אלו התוצאות.
גם בעבר זה היה ככה, כיום מאוד רואים את זה.
נו, הרב גפני, חכה לבחירות.
טוב.
בהצלחה רבה.
אני מודה לך על השבחים בכל מקרה.
כן, מה, זה בשם הציבור, אני רק משמש פה פלא כל כך הרבה מאוד אנשים. אגב, נעמת בירחיקה לנאום, שחבל שלא משדרים את הדברים האלה בשידור חי, והציבור לא שומע ולא נמצא במקומות האלה. ורק נאמר לאנשים שבמשך לא הרבה זמן, חצי שעה, פרסת את כל מעשייה של, לא שלך, של כל נציגי הציבור החרדים בכנסת בחצי שנה האחרונה, ואם לא היינו מאמינים בקדוש ברוך הוא ובניסים, אז זה היה נשמע כמו איזה סיפורי בדים, אבל זה מציאות.
כן, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עשה את הדברים האלה. זה באמת דברים שאי אפשר להאמין שהם נעשו בפרק זמן כל כך קצר. מהפכה שניסה לעשות השלטון הקודם נגדנו, המהפכה הזאת התהפכה בדיוק על צידה ונהפוך הוא. שכל הנושא הזה של המאבק בציבור החרדי הפך להיות חרב פיפיות נגדם.
כן, רק שימשיכו להצליח ושיהיה ברכה והצלחה. חבר הכנסת הרב גפני, יושב ראש ועדת הכספים, תודה רבה.
תודה רבה לך וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו יוצאים אלה פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.